שלום וברכה לכולם, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. מורי ורבותיי, אנחנו נמצאים בפרשת וירא. וירא אליו אדוני באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים מסתובבים עליו, וירא סתכרתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. ויאמר, אדוני, אם נא מסעתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. אומרים רבותינו, אברהם אבינו היה חולה, בא הקדוש ברוך הוא לבקר אותו, ואז רואה אברהם אבינו שלושה אנשים ניצבים, עומדים, הוא רוצה לרוץ לקראתם, להביא אותם אליו הביתה, לקיים מצוות הכנסת אורחים. אבל הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ויאמר, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. אומרים רבותינו, במסכת שבת, דף קוף חף זין עמוד א', אמר רב יהודה, אמר רב, גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה. למה? כתוב הפסוק, ויאמר אמוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. אברהם אבינו נמצא, הקדוש ברוך הוא כביכול נמצא אצלו, הקבלת פני שכינה, באים אורחים בחוץ, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, לקדוש ברוך הוא, אל נא תעבור מעל עבדיך, אני הולך להביא את האורחים האלו, אני עוזב אותך, הולך אליהם. מה אתה עוזב? אתה מקביל פני שכינה עכשיו. מה אתה עוזב בשביל אורחים? גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה. אם אברהם אבינו עושה זאת, אז סימן שהכנסת אורחים גדולה יותר. אבל זה בסברה פשוטה, זה לא הגיוני שזה ככה. איך אברהם אבינו הגיע לזה? מאיפה הוא הבין? למה אברהם אבינו החליט שהכנסת אורחים זה יותר? אולי הקבלת משכינה זה יותר? אתה מדבר עם השם? שאל אותו. מה אתה מחליט ואז אתה מבקש ממנו שלא יעזוב? שאל אותו, מה אני אמור לעשות עכשיו? הכנסת אורחים או הקבלת פני שכינה? שאל. לא, אתה מחליט. ואז אתה אומר, בבקשה, ריבונו של עולם, תחכה לי, אני עוד מעט יבוא. איך עושים כזה דבר? אומרים המפרשים, שאברהם אבינו למד את זה מהקדוש ברוך הוא בעצמו. כבר ממעשה של הקדוש ברוך הוא ידע אברהם אבינו, שגדולה הכנסת אורחים יותר מהגבלת פני שכינה. איך? אומר אברהם אבינו לעצמו חשבון פשוט. הרי אני חולה, השם בא לבקר אותי, אני עכשיו מקיים הגבלת פני שכינה. בסדר? מה קרה שהיום חם יותר מהרגיל? בדרך כלל לא חם ככה, הוציא הקדוש ברוך הוא חמה מן ארתיקה, זה כנראה משהו חום. לא רגילים אליו, זה לא קורה. מה קרה היום? למה יש את החום הגדול הזה? הוא אומר, אברהם אבינו לעצמו, אני יודע. הקדוש ברוך הוא מרחם עליי, כי אני חולה. הוא לא רוצה שיעברו עוברים ושבים, כדי שאני לא אכניס אותם ויתרח בשבילם. לכן הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן ארתיקה, שיהיה חום גדול ועצום, ואז לא יבואו אורחים. אומר אברהם אבינו לעצמו, אני לא מבין בשביל מה הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן ארתיקה? לא צריך. למה לא צריך? כיוון שהוא בא לבקר אותי, אז אני עכשיו מקיים מצוות הקבלת פני שכינה. אז ברור שאני לא יצא לאורחים, יבואו אלף אורחים, אני לא יוצא, כי אני עכשיו מקיים מצוות הקבלת פני שכינה. אז הקדוש ברוך הוא יכול להשאיר את החמה כדרכה, שיעברו עוברים ושווים, ואני לא מקיים כלום, אני לא רץ אחרי ולא מעיז לקום מפה, כי אני מקיים מצווה אחרת. בכל זאת הוא הוציא חמה מן הרתיקה. כנראה שאם יבואו אורחים, אני כן אמור ללכת אליהם, אפילו שאני מקביל פני שכינה. לכן הקדוש ברוך הוא דואג שלא יהיו אורחים, כי אם כן יהיו, אני כן צריך ללכת. למה אני צריך? אני מבין מהמעשה של השם הזה, שהכנסת אורחים גדולה יותר מהקבלת פני שכינה. זו הגמרא בשבת קכ"ז עמוד א'. אברהם אבינו עשה מעשה שמראה על שגדולה הכנסת אורחים, אבל מאיפה הוא למד את זה? ממעשהו של הקדוש ברוך הוא בעצמו. ההדגשה היא דווקא הכנסת אורחים, לא לתת צדקה. צדקה זה דבר גדול, דבר עצמו. אבל הכנסת אורחים זה מעלה הרבה 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 יותר גדולה. אנחנו רואים במשנה, במסכת אבות, פרק א', משנה ה', שם כתוב, יוסף בן יוחנן איש ירושלים אומר, יהי ביתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך. אחר כך ואל תרבה שיחה עם האישה, ואשתו אמרו קל וחומר מאשת חברו וכו'. אבל מה זה? יהי ביתך פתוח לרווחה, אומרים המפרשים. כמו אברהם אבינו, שהאוהל שלו היה פתוח מכל הצדדים. וכמו איוב, שנאמר עליו בפרק, בספר איוב, פרק ל"א, פסוק י"ז. ואוכל פיתי לבדי, ולא אכל יתום ממנה? מה פתאום? אין דבר כזה שאני אוכל ולא אוכלים יתומים, מסכנים מהלחם שלי. ועוד פסוק, פרק ל"א, פסוק ל"ב. בחוץ לא ילין גר, דלתי לאורח אפתח. אין דבר כזה שהגרים, המסכנים, האורחים, ישנו אצלי מחוץ לבית. אני פותח את הדלתות שלי לאורחים שיבואו. עוד דבר נאמר לגבי יואב, שר צבאו של דוד המלך, בספר מלכים, מלכים א', פרק ב', פסוק ל"ד, כאשר הרגו אותו, כתוב ויקבר בביתו במדבר. שואלת הגמרא, וכי ביתו מדבר הוא? מסכת סנהדרין, פלמד חד אולי. וכי ביתו מדבר הוא? מה, הבית של, של יואב זה מדבר? מה פתאום? אמר רב יהודה, אמר רב, כמדבר. הבית שלו הוא כמו מדבר. מה זה כמו מדבר? מה המדבר מופקר על הכל, אף ביתו של יואב מופקר על הכל. מה הכוונה? שהעניים מתפרנסים מביתו. אז זה יהיה ביתך פתוח לרווחה. כל מי שרוצה בא. ויהיו העניים בני ביתך. נכנסים אליך לבית. יש בזה שתי פירושים. חלק מהמפרשים אומרים, רש"י, הרמב"ם, אומרים שהכוונה שבמקום שתקנה עבדים ושפחות שהם ישרתו אותך, תבזבז את הכסף שלך על זה. לא. תביא עניים שהם יהיו המשרתים שלך והם יתפרנסו ממך. זה הכוונה. יהיו עניים בני ביתך. כלומר, הם יהיו אלה שהם משרתים אותך ואז הם יתפרנסו והכל יהיה בסדר. אבל פירוש שני אומר שם רבנו יונה, שהעניים יהיו רגילים לבוא לבית ויעמדו בבית שלך בלא בושת פנים, בזה שאתה מראה להם פנים של שמחה ולתת להם רשות לעשות בביתך מה שהם חפצים, כמו שרגילים הבנים שלך, הילדים שלך והכל. מצוות הכנסת אורחים היא הרבה יותר קשה מצדקה. למה? צדקה, אתה משקיע סכום כסף, וזהו. הכל שקט, הכל שלם. הכנסת אורחים באים לך לתוך הבית. אתה צריך לדאוג להם, כל רגע לשים לב מה קורה, מה המצב. לא נוח לך, אתה לא חופשי בבית שלך. צדקה אתה נתת, אני עכשיו בבית שלי, חופשי, עושה מה שאני רוצה, מה שנוח לי, מתנהג איך שאני רוצה. יש לי אורחים בבית, אני א', הרבה יותר דואג להם כל הזמן, שהכל יהיה בסדר, שלא יקרה משהו. דבר שני, אני לא מתנהל בצורה חופשית כמו שאני רגיל בבית שלי תמיד. יש אורחים, לא נעים, כולה וכולה. הפרטיות שלי נעלמת. זה המעלה של הכנסת אורחים. ונוסף לזה, דבר מאוד מאוד גדול. הכנסת אורחים, כשאתה מביא עכשיו לעני, יש עני מסכן, אין לו מה לאכול, נתת לו אוכל. מה נתת לו? אוכל. שהלב, שהבטן שלו לא תתקרקר, שהוא לא יהיה רעב, שהוא לא יהיה מסכן. זאת אומרת, לא. שהוא לא יהיה רעב, אבל מסכן, הגיוני שהוא יישאר. למה? הוא יוכל. הבטן שלו לא תרעב, הכל בסדר. אבל איזה הרגשה יש לו? מסכנות כזאת. מה יהיה לי למחר? ואני אוכל לעצמי בודד כזה, העיקר שלא להיות רעב. כשאתה מביא אותו אליך לבית, קודם כל יש אווירה, יש אנשים, יש שמחה, יש דיבורים, יש... ואם הוא בני ביתך בכלל, הוא מרגיש כמו בן בית, בכלל הוא מסודר. הוא מרגיש פה חופשי, כמו הבית שלו, כל פעם שהוא רוצה הוא בא, אוכל, מרגיש, כל לוקח מה שהוא חושב, הוא מתרגל כמו הילדים שלך, כמו הגדולים, כמו המשפחה, הוא ממש מרגיש בצורה חופשית מאוד מאוד מאוד. זה מה שאומר רבנו יונה, פנים של שמחה, הרגשה שהוא בן בית, לא כתוב, ויהיו עניים בביתך, אלא בני ביתך, הרגשה שהם כמו בני הבית, ממש ככה הם ירגישו, לוקחים מה שהם חושבים, הכל חופשי, הכל פתוח, איך שאתה רוצה. איך שהם רוצים, הם מתנהלים. זה המעלה הגדולה בדבר הזה. אבל, בדורות שלנו, יש עם זה בעיה מאוד 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 גדולה. היום אי אפשר כמעט להביא אורחים לבית, כן, מקרים מסוימים, בני משפחה ממש וכו' וכו'. אבל בדרך כלל זה מאוד 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 בעייתי, מכל מיני סיבות. עם סיבה של גנבות. סיבה מאוד קשה. קוראים הרבה דברים של גנבים, שנכנס לבית, הוא כבר קולט מה הולך פה, אפילו אם הוא לא יגנוב בשבת הזאת, שהרחת אותו, אבל הוא כבר קולט איך הבית הזה מתנהל, ומוצא את הדרכים יגנוב. ואם במצב הרבה יותר גרוע, בעניין של צניעות. צניעות, או שהוא שם עינו על בני הבית, או בנות הבית, על בנות הבית, האישה, הילדות, או שהוא מכניס לבית את אשתו, בנותיו, שהן לא ממש הולכות בדרך הנכונה מצד צניעות. מצב כזה יוצר הרבה הרבה בעיות, עבירות חמורות. פעם היה מקובל בדרך, בהרבה מקומות לפחות, שיש בסעודה חדר של גברים, חדר של נשים. אפילו כשזה בני המשפחה לבד, בלי אורחים. ככה היה מקובל פעם. הבנות יושבות בחדר אחר, או לפחות בשולחן אחר, הבנים בשולחן אחר. וזה היה יוצר שאין הרבה בעיה מצד צניעות. בשינה בוודאי כל אחד ישן בחדר אחר. בארוחה, נשים פה, גברים פה, פחות או יותר הדברים נשמרים. היום זה לא ככה, כמעט בכלל. מקסימום, במקרה הכי טוב, עושים שני שולחנות, שולחן גברים, שולחן נשים, גם זה במקרה הטוב. בדרך כלל, יושבים ממש ביחד, זה הרבה יותר בעייתי מאוד מאוד מאוד. אז ודאי, אורחים מבחוץ, מאוד לא מומלץ להביא, אולי יש מקרים חריגים שאתה מחזיר בתשובה, אבל צריך לבדוק מאוד, להתייעץ עם רב, איך בדיוק עושים, לא לעשות דברים כאלה לבד. אבל גם בתוך בני המשפחה, אנשים חושבים, מה, זה משפחה? אבל אתה לא חושב שיש פה גיסות, שגיסה זה כמו כל אישה זרה. ויותר גרוע גם כן. למה? מצד ההלכות היא כמו כל אישה זרה. אסור לדבר, אסור לפטפט, אסור להסתכל, אסור הכל. מצד שני, היא נמצאת הרבה פעמים איתך. עם הגיסים האחרים, עם הבנים, עם הגיסים. נמצאים הרבה יותר, ומרגישה יותר חופשי, כי היא במשפחה פה. אז מדברים חופשי. יכול ליצור הדבר הזה לאיזה קרבה מסוימת, או קשר מסוים, או כל מיני דברים, וזה חמור מאוד 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 מאוד. אלא מה? יש בעיה גדולה. אי אפשר לא להזמין את הבנים, את הבנות. אי אפשר. כשאני אומר גיסות, כמובן, הכוונה גם הבנות של בעל הבית, שיש חתנים אחרים, שהם בשבילם הם גיסות, כמובן. ואי אפשר לא להזמין, צריך למצוא את הדרך כמה שיותר, שיהיה פה צניעות הכי גדולה שאפשר, בישיבה בשולחן, איך יושבים, או שלגמרי מפרידים בנים לפה, בנות לשם, זה הכי טוב, ואם לא, לפחות בצורה כזאת שלא יישב חתן מול או קרוב מאוד לאחת הבנות האחרות שהיא לא אשתו. מאוד 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 צריך להיזהר בדברים האלה. זה מסוכן מאוד מאוד. דברים כאלה גורמים להרבה הרבה בעיות. זה נקודה מהצד, אבל חשוב מאוד לדעת. אורחים אחרים, מאוד בעייתי להביא. ולכן, בעיקרון, יש להימנע מזה. מקרים חריגים, שאדם יש לו תועלת מאוד גדולה בעניין הזה מאיזה סיבות, התייעץ עם רב מבין בעניין, ולדעת איך מנהלים את הדברים האלו. הכל שיהיה בפיקוח ומסודר. אז לכן, את ההתנהלות הזאת, את ההתנהגות הזאת של הכנסת אורחים, קשה מאוד בימינו לקיים. בפרט, שמצווה גדולה כבר אין כל כך בזה. עיקר הכנסת אורחים זה לאנשים מסכנים שאין להם מה לאכול, אין להם איפה להיות. אתה מזמין את הדוד שלך שהוא מסודר לגמרי, הוא לא צריך אותך והכל. זה נחמד, זה יפה, זה יוצר אווירה טובה והכל, אבל זה לא ממש הכנסת אורחים. אבל בגלל שאת המצווה הזאת לא נוכל כל כך לקיים, לפחות ניקח את העיקרון שלה להתנהל במצבים אחרים. חז"ל אומרים לנו, אמרנו כבר קודם, שהעניין, מה מיוחד בהכנסת אורחים? ליצור אווירה יפה, אווירה טובה, שהעני המסכן לא רק אכל ושבע ודשן, אפילו את האוכל הכי טוב בעולם, אלא הייתה לו הרגשה טובה, הרגשה של משפחתיות, הרגשה של שמחה וטוב. הרי חז"ל מלמדים אותנו במסכת בבא בתרא דף ט עמוד ב', שמי שנותן פרוטה לעני מתברך בחמש ברכות. סליחה, איך לשון הגמרא? כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, והמפייסו בדברים מתברך ב-11 ברכות. אתה נותן כסף לעני, נתת לו יפה, מצוין, שש ברכות תקבל. כלומר, מפרט את הפסוק וכו'. אבל אם אתה מפייס אותו בדברים, מראה לו פנים, מעודד אותו, משמח אותו, אתה מתברך ב-11 ברכות, לא רק ב-6, נתת לו את הפרוטה, הוספת עוד דברי שבח ועידוד, הבאת לו את זה במאור פנים, אתה מכפיל כמעט מ-6 ל-11. יש כאלה נותנים לעני צדקה, אבל כאילו הם שותפים בצער שלו, אז הם ככה במסכנות כזה נותנים לו. אז הוא עוד יותר מרגיש מסכן. הוא היה בבור, מעכת אותו עוד יותר. תחייך אליו, שיהיה לך בהצלחה, פרנסה טובה, רפואה שלמה אם אתה רואה שהוא קצת לא בריא. בחיוך. אתה מעודד אותו. אתה נותן לו תקווה. איך הגמרא אומרת? במסכת כתובות דף קוף י' א' סוף עמוד ב', ולבן שיניים מחלב, ככה נאמר בתורה. אמר רבי יוחנן, טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקהו חלב, שנאמר ולבן שיניים מחלב. נתאר לעצמנו, אדם רוצה לעשות הרבה חסדים, לשמח אנשים, הוא עומד בתחנה מרכזית, משעות הבוקר, משבע בבוקר, עם מכונת קפה גדולה ככה טובה. יש שם את כל הסוגים, קפה הפוך, קפוצ'ינו, אייס קפה, נס קפה, מה שאתה רוצה יש. עכשיו, אני לא מכיר את כל השמות, יש בוודאי עוד הרבה, אבל יש את כל הסוגים. כל אדם בא, עובר. מה אתה רוצה? אני רוצה קפוצ'ינו. קח בבקשה. השני, אני רוצה כוס חלב קר. קח בבקשה. אני רוצה נס. קח. ככה לכל אחד. נותן בחינם. אין תשלום. מה זה היה עושה לאנשים? איזה בן אדם. אדם קם בבוקר, ממהר לעבודה, רץ לאוטובוס שלא להפסיד, רץ לרכבת. לא הספיק לו לשתות, לא לאכול, לא כלום. בא ככה חצי הפוך, חצי מסובב לעבודה. אתה בא, יורד מהתחנה, קבל ככה כוס משובחת. איזה מחיי נפשות. איזה אדם טוב. איזה אדם נחמד. איזה דבר מבורך. אפילו אם הוא היה לוקח על זה כסף, שקל, שתיים, כולם היו משבחים אותו. אבל אם זה בחינם, בכלל. אומר לנו רבי יוחנן, מוריי ורבותיי, טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקה וחלב. אם במקום זה שהיה יושב, שמחלק את החלב שם, היה עומד מישהו ומחייך לכל אחד, בוקר טוב, שיהיה לך יום טוב ומבורך, בהצלחה לך, וכו' וככה לכל אחד, זה הרבה יותר טוב. ולבין שיניים מחלב, ליבון שיניים, חיוך, הארת פנים, הרבה יותר ממשקה וחלב. זה מה שאמרנו. מי שנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, מפייסו בדברים 11 ברכות. הכנסת אורחים הרבה יותר מהצדקה. צדקה נתת, נתת. הכנסת אורחים הבאת לו שמחה, הרגיש טוב, הרגשה גם טובה יש לו. תדעו לכם, לפעמים בן אדם קם בבוקר, יצא מהבית לעבודה או ללימודים או לאן שהוא, והוא מרגיש היום הזה על הפנים, כמו שאומרים. אגב, יש לזה מקור בגמרא למושג על הפנים. בנדרים למד א', כדומני, כתוב שם, נכסה דרמו על הפה. נכסים שהם לא מוצלחים, רמו על הפה, הם כאילו נפלו על הפנים. טוב. אדם מרגיש ככה, קם הפוך, לא הסתדר, קם על רגל שמאל, מישהו ירגיז אותו בבית, הוא מרגיש זה יום, לא טוב. עובר בדרך, פתאום בא איזה, עובר איזה מאדם, לא, שלום עליכם, שלומך, שיהיה לך יום מבורך. זהו, חיוך ככה. המשפט הזה, הקטן הזה, ההתייחסות הנחמדה הזאת, יכולה הרבה פעמים להפוך לבן אדם את היום. מיום שהוא מרגיש שהוא ככה גרוע מאוד, ליום מוצלח ומבורך. היה סיפור על ילד, בחור אחד בישיבה. הגיע לישיבה ככה, נכנס ללימודים, לומד, פה, מתקדם, פתאום יום אחד התחיל להרגיש, ככה מסכן כזה בישיבה. ישיבה יש מאות, מאה, מאות בחורים. והוא ככה מובלע בין כולם, הוא היה רגיל ככה להיות מהראשונים, אולי בישיבה אחרת שהוא היה, או במקום אחר שהוא היה, מהבולטים, מהזה, פתאום פה הוא ככה נבלע בתוך כולם. אין מישהו מתייחס אליו אישית, משהו. ואז הוא ירד בלימודים, התחיל להיות לו פחות חשק, פחות מבין, פחות זוכר, דבר גורר דבר. לאט לאט עם הזמן והחליט, די, הישיבה הזאת לא בשבילי, אני לא יכול כבר ללמוד בישיבה, אני יוצא לעבור, לא יודע לאן אני יוצא, אבל די, מספיק. הגיע להחלטה הזאת בלילה, אמר מחר בבוקר אני מתפלל בישיבה, אומר שלום יפה לרב, אף אחד לא יודע, הוא לא סיפר לאף אחד מה שהוא עושה, אומר שלום יפה לרב, אוכל ארוחת בוקר, אורז את חפציי והולך. לא חוזר לפה יותר. אין לו אצבע מאשימה על מישהו, מישהו עשה לו, מישהו... אבל הרגשה תמיד כזאת ככה, בלוע בין כולם, לא... הרגשה לא טובה. ואז הוא מתפלל שחרית. אומר שלום יפה לרב, הכל בסדר. הוא יורד לחדר שלו. במדרגות, הוא יורד, ואחד הרבנים, הישיבה, היה עולה באותה מדרגות. ואז אותו רב ראה שהצבעון של הבחור הזה קצת מקופל, עקום. אז הוא, תוך כדי שהוא עולה ככה, סידר לו את זה, סידר לו והמשיך. הבחור מסתכל, רואה, וואי, הרב ראה שלא מסודר לי, סידר לי את הצבעון. אכפת לו ממני. אני לא איזה כלומניק פה בלוע בין כולם. רב לא ידע. כלום רע, סידר פשוט, משהו קטן, סידר. הבחור הזה, מהמעשה הקטן הזה, הבין שההרגשה שלו הכללית היא לא נכונה. נכון, יש הרבה בחורים, אז לא מתייחסים איתו, אבל כל אחד חשוב פה. כל דבר קטן, אכפת לנו מהדבר הכי קטן שלך, שיהיה מסודר. נכנס לחדר, פירק את הכל, נשאר בישיבה, חזר עם ארץ ללימודים, ומכאן ואילך הכל יתהפך לטובה. דבר קטן, התייחסות משמעותית למישהו, למשהו. אתה קיים פה, אתה מעניין אותנו, אתה חשוב לנו. משפט של חיוך, משפט של חיבה, יכול להפוך את הבן אדם. ואם זה נכון כלפי אנשים בחוץ, עד כמה וכמה הדבר הזה נכון בתוך הבית שלנו, לאישה, לבעל, לילדים. מילה טובה, חיוך בבוקר. נכון, אולי הילד עשה איזה משהו שאמור להרגיז אותנו על הבוקר, אבל לא כדאי לשלוח אותו לתלמוד תורה, לישיבה, לאן שהוא הולך על הבוקר כשהוא לא מרוצה, שהוא יוצא ככה מהרגשה לא טובה. תן לו מילה טובה, תברך אותו שיהיה לו יום מצוין, בחיוך, תפנק אותו באיזה משהו קטן אולי. כשהוא חוזר בסוף היום, יכול להיות שיש לך, היה לו סיפור לא טוב בכיתה, היה איזה משהו, אבל קודם כל הוא צריך להרגיש שהוא בא הביתה לבית שאוהבים אותו, בית ששמחים בו, בית שמרוצים ממנו. אחר כך צריכים לטפל בנקודות, נטפל. לא שלא מטפלים, מטפלים בהכל. אבל הרגשה, הנה הוא בא, חייכים אליו, מתייחסים אליו. אותו הדבר בא לאשתו, האישה חוזרת, הבעל חוזר. מי שחוזר נפגשים, אין מילים טובות. יוצאים לעבודה, יוצאים ללימודים. לברך אחד את השני ביום טוב, בחיוך, בחיבה. אתם יודעים, מילה זה אותיות יהלום, בלי וב. יהלום, אותיות מילה. אדם לא חייב לקנות לאשתו טבעת יהלום או תכשיט מיהלום, לא צריך. היא צריכה את היהלום האחר, את המילה הטובה, את התחושה שאוהבים אותה, שמעריכים אותה, שמכבדים אותה, ששמחים בה, שמרוצים ממנה. את המילים האלה היא צריכה. מילה כזאת בשבילה, יהלום. נדע איך להתייחס לאישה, איך להתייחס לבעל, איך לילדים, לשכנים, לתלמידים, לפועלים, לעוברים ושווים. לומר שבת שלום לכל אחד. בחיוך, בהארת פנים, ביחס טוב זה לזה. גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה. אם נתאר לעצמנו שהיינו יודעים שהשכינה עכשיו באה לשרות בביתנו, מה היינו עושים? מנקים את כל הבית, מצחצחים, מביאים פוליש, לא יודע מה. הרי אפילו אם היה רב גדול בא אלינו, מה היינו עושים בשביל שהבית יהיה הכי מצווה? אפילו שהרב לא מעניין אותו כלום, הוא לא רואה, לא... הראש שלו בדברים אחרים, לא. אבל זה הכבוד שלנו, שככה נכבד. אז אם ככה קל וחומר בשכינה, ואומרת התורה, גדולה הקבלת נשכינה, הכנסת אורחים, יותר מהקבלת נשכינה. בזה צריך להשקיע יותר. והסברנו מה מיוחד בהכנסת אורחים? לא הצדקה, האוכל שהוא אכל עכשיו, אלא התחושה, ההרגשה של השמחה, הטוב הזה, הנעימות, הנחמדות, החיוך, האהבה, התחושת קשר. ואם בימינו אי אפשר לעשות הכנסת אורחים מהסיבות שכבר עליהם דיברנו, לפחות נשתמש בחלק הזה, נעשה את החלק האחר הזה של החיוך, של החיבה, של השמחה, של הטוב, של הענקת פנים מאירות. לא כסף, לא מתנות, לא על זה אני מדבר. זה גם חשוב, הכל טוב. אבל יותר מהכל, יש אישה שבעלה יקנה לה תכשיטים, ייתן לה יותר מהכל. את הכרטיס, תגעצי מה שאת רוצה. אבל היא תרגיש שהוא לא אוהב אותה. למה? אל תבלבל לי את המוח, כי זה תעשי מה שאת רוצה. מה זה פה? איפה אנחנו חיים? אני צריכה את הכסף, אתה חושב? אני צריכה את ההרגשה שאני עושה מה שאני רוצה? לא. אני צריכה את ההרגשה שאתה אוהב אותי, שאתה דואג לי, שאתה מעריך אותי, שאתה מכבד אותי. אם לא תיתן לי כלום, אבל תכבד אותי, שווה לי פי כמה וכמה. תשאלו. עדיין, ישאל אישה, מה את מעדיפה? שבעלך ייתן לך כל כסף וזהב שבעולם, אבל יהיה תמיד אוכל עצבני, כועס, רוטן, מתלונן, לא מכבד, לא מתייחס, או שהוא יהיה כזה שמתייחס, מכבד והכל, אבל מה לעשות? אין לו, הוא לא יכול לתת. 100% כל אישה נורמלית, אם לא, צריכים לשלוח אותה לכל מיני מקומות, אבל אישה נורמלית, זה מה שהיא תגיד. כי הקדוש ברוך הוא יטביע בנשים את הכוח של הרגש מאוד 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 חזק. אמנם מה שדיברתי זה נכון גם לגבי גברים, בפרט ילדים, אבל גם גברים מבוגרים צריכים את היחס הטוב והכל. אבל אצל נשים זה פי מיליון. למה? הקדוש ברוך הוא יודע שהאישה צריכה לגדל את הילדים. ילדים, מה, ילדים קטנים, בני 3, הוא משך לי בשיער, הוא לקח לי את הקלף, הוא הזיז אותי, הוא הסתכל עליי, הוא אמר לי, הוא זה. בא, אבא, שומע, תפסיקו לבלבל את המוח, תמיד זה מעניין, כך, מה משחקים חדשים? מה אתה תפס מקום, יש פה שולחן שלם, מה אתה תפס על המקום הזה? לא מבינים בשכל, אומר שטויות, מה? אבל צאת זה רגש, הוא פגע בי, הוא אמר לי, הוא מסתכל על... שטויות! עשה הקדוש ברוך הוא שלאישה יהיה רגש בכמויות עצומות. רק ככה היא מצליחה להתמודד. עם ההתנהלות של הילדים, עם השטויות שעליהם הם מתווכחים, לדעת איזה מילה להגיד להוא כדי שהוא יהיה מרוצה, ואיזה משפט להגיד להוא, וכו' וכו'. אז אם אנחנו רוצים שהילדים שלנו יגדלו בדרך טובה, בדרך נעימה, חייבים שלאישה יהיה רגש. ולכן הקדוש ברוך הוא נתן לה במידה נדיבה ביותר. אבל זה קצת גורם לנו מחויבות אחרת, גורם לנו להתייחס לרגש שלה, יותר לדאוג, יותר להתמקד בחלק הזה, אפילו שאנחנו יותר שכליים. תן לה יהלומים, מילים טובות, שבחים, הארת פנים, הערכה. אין בשבילה יותר מזה. אז כמו שאמרנו, יותר מהקבלת נשכינה, המעלה הזאת של לשמח האחרים, לתת להם הרגשה טובה, תחושה טובה, אם זה בעל אשתו, אישה לבעלה, הורים לילדים, וכל יחס של בן אדם לחברות תמיד הדרך הנכונה, החיוך הטוב, ההרגשה הטובה, ההתייחסות, מישהו בא לדבר איתך, אתה לא ככה, טוב, נו, כן, 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 נו, נו, שמע אותו, תקשיב לו, תן לו הרגשה טובה, תשמח אותו, ומי שמשמח את בניו של הקדוש ברוך הוא, בוודאי ובוודאי, הקדוש ברוך הוא ישמח אותו פי כמה וכמה, כהנה וכהנה, לאלפים ולרבבות. אלו חיים טובים, מאושרים, שמחים, עבודת השם בשמחה, יצליח בכל מעשי ידיו, אז נהיה רצון שנזכה כולנו באמת לדעת, לשמח את השני, לדאוג לשני, להאיר פנים לכל אחד, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא יאיר, יאיר השם פניו אליך וחונקה, ויאיר לכל עם ישראל בגאולה השלמה, בחסד וברחמים, בטוב ובנעימים, גאולת עולמים, אמן כן יהי רצון.